Добрый день всем.
Шалом лекулам. Айом итану, а рав доктор Михаил Лайтман, Павел Руславский по интернету.
Особенная тема.
Насем одно юхадаем.
Эмоции, чувства,
регашот,
желания,
рационот,
мысли,
сехель, векаванот.
Кицур,
нахм добри малеколь. Коль машелок кашур ле басар шелану, лабуф, Ивану, шехохмата каббала, митяхесет ле кола нитьот эле шел нешамот, шел нешама. Нахм корим ле кол зе нешама. Навид ма митох кол зе и нешама. Они говорят, что лагит.
На самом деле с нами.
То, им как в Шарквале саем, а вал, а имети ще яхади тан на арбем штатфим, Москва, Санкт-Петербург, Киев, лемала ме асри марим. Нахну ми цапим ле шейлот шелахем. Носем од миохад, не носе леварер эт кола.
Как-то нам надо это называть.
А регашота или нитиот шела нешама шелану. Улай нешама бамерхаот, а валь навин гам мазе. Нах ломдим и психология, ше эмоциот и
эмоция это что-то, что быстро возникает.
Битуй шела рацион шелану. Еще вдель бен эмоциот ле регашот. Эмоциот зе машу ше мофия бит сура мейра. Регашот
долго, над этим надо работать. И они пропадают.
Если им зман бния.
Вот. И кроме этого, конечно, у нас есть и еще и
разум. Зман арох ютер, мемушах ютер. Хоть мы за если нам махшавот.
Я надеюсь, что за этот час
мы вегам каванот.
Какой-то вот такой слой взять.
Улай нухаль.
Нормальную такую прослойку.
Литапель бе хата шхавота или. Кен, лефахот немца этот смену.
Ну и основной...
Бен Коля Мусагимайла, а не МКВ. То, а шейла решена, эфо нолэдэта махшава шела адам.
Мы с точки зрения Каббалы.
Ми тох эзэ эбет ата шойлоти. Рак ми пхината Каббала. А махшава и толада ми арацон. Лело арацон эн шум махшава. Арацон у ахомера решони шелану.
Хочу.
מה שאני רוצה, משתוקק למלא איזה שהם חללים שבי. המחשבה נולדת מתוך זה, כדי לבחור מתוך זה במה אני יכול למלא את עצמי. אז אולי באמת תסדר לנו איפה הרגשות, איפה המוח. לא, קבלה לא מתעסקת בזה. זה לא מוזכר בשום ספרות קבלית כל כך מדי. כל הסיסטמטיות האלה, השיטתיות של דירוג, כמו שאתה רוצה לשמוע ממני, ישנו רצון ומחשבה שעוזרת לו לממש זאת. והכוונה, הכוונה זה כבר, עם איזו כוונה אתה רוצה להשתמש ברצונות שלך. בשביל מה אתה רוצה להשתמש בה? כוונה היא מעין בנייה שמעל הרצון. הרצון הוא ראשוני יותר? הרצון הוא ראשוני. המחשבה... היא משנית ורק על ידי רצון משתנה המוח המחשבה לעולם לא הפוך הרצון הוא זה ששולט במחשבה למרות כל מיני אנשי תרבות והוגי דעות למיניהם אנשי אומנות משוררים למיניהם, כך או אחרת, על הכל שולט הרצון שלנו. והרגשות, הם בכלל לא אובייקטים של מחקר עבור חוכמת הקבלה? לא, זה הכל השלכות של הרצון. אנדרי מקיף שואל, מה התפקיד של מוח? ורגשות. תפקיד הרגשות זה כדי להציג לאדם מה בכלל קורה ברצון שלו. תפקיד המוח זה באיזשהו אופן להצליח לעבוד על המחשבות שלך. והמוח עצמו הוא לא עובד לבד, אך ורק דרך המאור המחזיר למוטב, מה שנקרא. אם אנחנו מדברים על עבודה נכונה על פני הרצונות, ולא זה שבעולם שלנו האדם עושה משהו. אנחנו רואים שאף אחד לא מצליח בעולם שלנו לעשות עם זה משהו, לא הפסיכולוגים ולא מיני מדענים שמנסים לעבוד עם העולם הפנימי של האדם, מחשבות שלו, מוח שלו. אז למה שייכת מחשבה? המחשבה היא תולדה מהרצון ובלבד, אבל היא מסוגלת גם לעזור לאדם לשלוט ברצון. אבל לא המחשבה היא זאת ששולטת ברצון, אלא אם האדם, אם בעזרת המחשבה, מייצר כאלו תנאים שעליו מתחיל להשפיע האור המקיף. יורי מסנט פיטרבורג שואל, האם חשוב לשלוט במחשבות שלך? ללמוד לשלוט במחשבות שלך וברגשות שלך. זה תנאי הכרחי להתקדמות רוחנית, לשלוט ברגשות ובמחשבות, אבל זה לא כמו בעולם שלנו. לאדם נדמה בעולמנו שהוא עושה את זה בעצמו, לבדו. ברגע שאדם מתחיל לראות שבשום אופן הוא לא יכול לשלוט על עצמו. זה לא ניתן לאדם בכלל בעולם הרוחני. בפסיכולוגיה הוא יכול לעשות את זה כמה שהוא רוצה. ואם אנחנו מדברים על חומת הקבלה, אז היא מיד מראה לאדם שעד כמה ש... האדם הוא סמרטוט, כמו שאומר רבש. ואדם לא יכול לשלוט על עצמו סתם, אלא רק על ידי קבוצה בסביבה נכונה, למשוך את המאור העליון, שישנה את הרצון שלו. כן.
Чему стоит верить? Доводам разума или голосу сердца? Эмоциям или...
כדאי להאמין לרגשות או למוח, לא לזה ולא לזה. אנחנו רואים מה קורה עם האדם, אם הוא מאמין לרגשות שלו, מה יוצא מזה? הוא כל הזמן טועה עם זה. אם הוא מאמין למוח שלו, הוא לוקח אותי לא ברור לאן. אם אני מדבר ברמה הארצית הפשוטה, ואם אנחנו מדברים על
он тем более не верит ни
сам рама של מקובל, אז עוד יותר הוא לא מאמין לא לרגשות שלו ולא למוח שלו. הוא רוצה ש
его разум только лишь происходил от воздействия того высшего света.
машин гиг אותו זרקור עליון. אומרת מקובל הוא אדם שכל הזמן מכוון את עצמו להתקרבות עם המקור העליון, ובאותה מידה שהמקור העליון הזה שולט עליו, באותה מידה הוא מרגיש את עצמו ברמה נכונה, בריאה, טובה. ובכלל, אם זה ככה סתם לבדו, האדם לא צריך לסמוך לא על ליבו ולא על שכלו. זה מבחינת המקובל, זה לא אדם רגיל. אם האדם רגיל קיים ברמה הרגילה שלו, אז אין כאן בכלל על מה לדבר. הוא פשוט נשלט על ידי מה שקורה בו וזהו. אני כאן מדבר בבית של הרגשת המקובל. הייתי אומר שההבדל בין אדם ארצי למקובל זה שלאדם ארצי יש ביטחון בכך שיש לו את הרגשות הארציות שלו והמוח שלו, השכל שלו, שזה שלו, זה שייך לו, זה הוא שולט בזה. והמקובל רואה שלא הרגשות שלו ולא המוח, השכל הזה שלו, זה לא שייך לו, אלא הם השלכות, הם תוצאות של האור המקיף. ולכן כל המשימה של המקובל, כל המטרה זה להגביר באינטנסיביות של השפעת האור הזה. כיוון שאין לו שום דבר פרטי מעצמו. כולנו בריאות. כולנו נבראנו. ולכן עלינו לקשור את עצמנו מקור הזה, ולקבל את המגע המקסימלי מזה. אבל מקובל איכשהו משתמש במוציאות האלה? כן, ודאי. הוא צריך לברר במה הוא משתמש עכשיו, ובמה עדיף לו להגיע ברגע הבא. ובדרך כלל, טוב, הוא כל הזמן מחפש בתוך עצמו הרגשות, כאלו שיתנו לו חיבור עם הכוח העליון, שזה ייתן לו את ההרגשה שהוא נמצא עם ההשפעה שלו, שנות מלבד הכוח הזה, שזה פועל מכל הכיוונים. כדי לפתח בתוכו את כל האיברים האלה, את כל החושים האלה. בזה מטרת ההתפתחות של המקובל. תאמר לי אם זה נכון או לא. הכוח העליון הזה מעוניין שיגיעו למגע איתו. וככה הכוח העליון הזה נותן מכות.
человека на контакт с ней. То есть бьёт удар это
написано. Но тен макот, кен, ля Адам, музем мазмин.
Знает, как нас уколоть так, чтобы мы
Акоха за юдея, эх литкорутано, когда ещё нахну нифнеле. Херет. Нахло нифне.
Когда мы сами осознанно
Зе цура решено, цура шния, за кешер нахну матхилим лифнутеле. Ближе מרביצים לנו, איך אפשר, והשתוות הצורה, זה אפשרי. על פי כוח ההשתוות, כשאנחנו מנסים להתקרב, אז אנחנו כבר בצורה הכרתית מתחילים להימשך אליה, כן? להזמין אותה אליה. לא רק בזה, גם בהפצת חוכמת הקבלה, גם בזה שאנחנו נמצאים בקבוצת הלומדי קבלה. אני הייתי אומר שזה שלושה, אולי ארבעה כאלה מקורות. סיבות שבעזרתם אנחנו יכולים לעורר עלינו את הכוח העליון הזה. זה הלימוד, זה הקבוצה שאנחנו ממשים שם את זה, והכי אפקטיבי זה ללמוד בקבוצה, זה הפצה, וזה גם
אורגניזציה всего человечества.
הסידור של כל האיחוד, של ארגון של כל האנושות בעצם. זה שאנחנו יושבים כאן בשיעור הזה, זה גם משפיע? כן, ודאי. ולאחר כמה מאות כאלה שעות, האדם יקבל תחושה שהוא משתנה. את התחושה שהוא משתנה הוא יכול לקבל מיד, אבל התחושה של כוח העליון שאיתה הוא מגיע למגע, שזה מתלבש בו, שזה פותח לו את העיניים. הוא מתחיל לראות דרך העולם הזה בראייה הפנימית שלו. זה יכול לקרות באמת.
Что я хотел спросить, что когда мы начинаем объединяться
אז כאשר אנחנו מתחילים להתאחד בקבוצה, גם זה דורש תשומת ליבי, איזשהם כוחות. זה גם מכות על האגו שלי, אבל הם כבר מתוך הכרה. מה ההבדל בין גרסה ראשונה לשנייה? קודם כל, אתה לא בוחר, אתה לא אתה בוחר פה את הדרך. יכול להיות שזה דרך קשה, אבל אתה בוחר בה. ואתה יכול לשכנע את עצמך שזה הכרחי, שזה לא סתם הכרחי כדי לברוח מהאיסורים אחרת ומת ירביצו לך. מה שזה גם נכון. אבל זה הכרחי כיוון שאתה רוצה להיות אדם. אתה רוצה לבחור בגדילה רוחנית. להרגיש את העולם העליון וכו'. כלומר, יש לך כאן אפשרות לעבוד על עצמך, לקרב את עצמך למקור העליון, הנצחי, להפוך להיות כמוהו. ואתה מקבל את זה כאן, בחיים האלה. אז מה היית עושה כאן שונה? מה שלא תעשה, זה אין לזה שום... אי אפשר להשוות את זה. בוריס פנטין פרופטרוף שואל, איך לפתח את הרגישות שלי? האם זה אפשרי? אך ורק תחת השפעת האור העליון. שום כוחות אחרים שאנחנו מכירים לא יכולים לעשות שום דבר.
Назовите её творец или окружающий свет,
ор Мекиев. Та текра лезе улай ор Мекиев, ор Ильон, лоха шовех текра лезе. А коах азе, у зе ше улид утану, у зе ше мефатеях утану, ве у анахну холим лаурер эта ашпаа шело алейну бехол рега. Алейну рак лавин эх бемет легром лезе лавод. מוריה שואלת על פחד, היא לא יכולה להשתלט על הפחדים שלה. האם יש איזושהי צורה לעבוד על זה? אתה תמיד מדבר על אור מקיף, ומה כאן יעזור עם הפחד? האור המקיף כלפי הפחד. הפחד, כמו כל שאר האמוציות שלנו, זה או מילוי החיובי של הרצונות שלו, או חוסר המילוי. והפחד הוא המרכיב העיקרי של הרגשה שלנו, של העולם שלנו. כל זה נובע מתוך הרצונות הריקניים שלנו. כאשר אנחנו מתמלאים, הפחד נעלם. כשאנחנו מתרוקנים, אז ההפך, יש לנו הרגשה של פחד. כל מיני חרדות. יש למעלה מ-800 סוגי פחד, דרך אגב. זו הרגשה מאוד חדה של הרצון הריקני שלנו, הכלי הריקני. כך ש... כל זה מתרפא על ידי חוכמת הקבלה, אבל בשביל זה עלינו לעבוד בצורה סיסטמטית, והעיקר הוא בתוך הקבוצה. בתוך הקבוצה, ודווקא הרצונות השליליים האלה, אז באמת נוכל להחליף את זה. זה באמת הדבר האפקטיבי ביותר שאנחנו יכולים לדמיין לעצמנו. לאדם הבודד יהיה נורא קשה להגיע למצב הזה, לגרום ל... מאור המחזיר למוטף ללא קבוצה נורא קשה. ויקטור מקרסנודר שואל, האם לאדם יש איזושהי אחריות על המחשבות שלו? לאדם אין שום אחריות על שום דבר, האמת, מבחינת חוכמת הקבלה. על שום כלום. מכיוון שהבורא יכול להכשיל אותו בכל דבר. במעשים, במחשבות, בכל דבר. לכן אנחנו לא מעריכים את האדם לפי המצב שלו, אלא לפי היגיעה שלו, לפי הכוונות שלו. ואת היגיעות האלה עלינו למדוד באופן אינדיבידואלי, אישי. כיוון שיכול להיות שאתה יכול להרים 50 קילו ואני 5 קילו. אבל צריך למדוד את זה בהתאם לחולות של אדם. אותו דבר גם בחוכמת הקבלה. לכן, בתנועה שלנו, בדרך הקבלית שלנו, אנחנו עוברים כאלו מצבים, שונים, ולא יכולים להעריך אותם בצורה נכונה, לא אנחנו ולא המקיפים אותנו. אבל האמת היא שברוחניות ברשת הרוחנית הזאת זה נמדד בצורה מאוד מדויקת. לכן האדם יכול להיות שלא מכיר את המצב שלו, את המדרגה המדויקת שלו ובכלל. וגם אחרים. האם זה נכון להגיד שהמחשבות הרעות מזיקות לאדם והמחשבות הטובות עוזרות לו? לא. אולי דווקא ההפך. המחשבות הרעות מביאות את האדם להכרת הרע, להכרת השפלות, וגורמות לו למדוד, לפנות לכוח העליון. בכלל, חוכמת הקבלה לא מודדת את האדם כמו שאנחנו רגילים למדוד. הנה, הוא כזה טוב, יש לו מחשבות טובות, דיבורים יפים. אז איך כן מודדים? מי אמר שזה נכון? דווקא ככה להעריך. חוכמת הקבלה מעריכה את האדם לפי הכוונה, וזה היא נסתרת, לכן זה נקרא תורת הנסתר. אז איך אני יכול למדוד? אין לך שום דרך. הוא יכול לישון פשוט בשיעור, נגיד, כן, כמו התלמידים שלי. אבל יש לו מצב כזה, יכול להיות. ומישהו כזה עירני, מבין הכל, שואל וזה. וככה פשוט. ישן טוב, אז מה? בא לשיעור ולא רוצה לישון בכלל. תשלח אותו לישון, הוא יגיד, הוא לא רוצה. והוא הולך למות. איך אתה יכול להעריך את האנשים? מה גם שאתה לא מכיר את הפוטנציאל שבתוך כל אחד מאיתנו. יוצא שבחוכמת הקבלה אין לנו בכלל את מי להעריך ולמדוד. אתה תטעה מראש, כן? כן? אנחנו גם לא מודדים את האדם. אנחנו מודדים את האדם רק באותה מידה שהוא משקיע את ההגיעה שלו. ובחומת הקבלה חייבים להצדיק את האדם מראש. זה שהוא מושלם. כן? אולי אתם לא מרגישים את זה מהיחס שלי מספיק לתלמידים, אבל האמת היא שזה כך. אנחנו גם לא מכירים את הדרכים של האדם בעולמנו. כמה אנשים שעברו דרכי, לפעמים יכול להיות שהוא במשך שנים דורך במקום, מתבלבל, מגמגם, ואז לפתע יש לו פריצה כזאת יפה. אתה לא יכול לדעת מראש. כיוון שיכול להיות שכל השנים האלו הוא חיכה לכל המערכת הזאת של גלגלי שיניים שהשתלבו בצורה נכון, עד שהם פתאום השתלבו שהוא התחיל לדהור ולעלות. יוליה כותבת לנו, אומרים שרגשות שליליות יכולות להביא אותנו למחלות אפילו. האם זה כך? בעולמנו זה מאוד יכול להיות, אבל לא בחוכמת הקבלה. כל רגש בחוכמת הקבלה הוא רק מטהר את הנשמה. אבל זה לא אומר שעלינו להישאר בזה ולהתעסק בסדו-מסוכיזם. בשום אופן. עלינו להתאמץ להיות כל הזמן ברגשות החיוביות. לא בגלל שאנחנו פוחדים מהם, אלא בגלל שאנחנו בזה רוצים להגיע למחשבות. הנכונות להגיע להתקרבות עם הכוח העליון, להרגיש את הקשר הזה בינינו. רגשות יכולות להיות אגואיסטיות ואלטרואיסטיות. רגשות הם רגשות, והסיבות לרגשות האלה, כן, הסיבה יכולה להיות אגואיסטית או אלטרואיסטית, זה לא משנה. אני יכול ליהנות ממשהו טוב מתוך סיבה רעה. ואתה יכול לנסות למדוד את הדבר הזה, ואפילו לא תשים לב מה הייתה הסיבה, חיובית או שלילית. אנחנו אפילו קוראים כל מיני מאמרי פסיכולוגים שמודדים את האדם ואומרים שגם בכי וגם שמחה מורגשים על ידי הגוף באותה מידה. טוב, יש לנו המון שאלות. אנשים, זה קרוב להם. השאלה היא כזו: האם יש בכלל יחידות מדידה לכוח המחשבה? לרפא את האדם, האם המחשבה יכולה לרפא את האדם או לעשות נזק לאדם? האם הקבלה מאמינה לזה? הקבלה לא מאמינה לכלום, אבל יש פרקטיקה כזאת. הפרקטיקה היא פרקטיקה רק אחת, היא חוכמה מאוד פרימיטיבית, למשוך את המאור העליון. החוכמה הזאת עד כדי כך פשוטה, כיוון שהיא מבוססת על שתי כוחות בלבד. הכוח העליון, הכוח ההשפעה, אהבה, והכוח התחתון יותר, כוח הקבלה. אין שום דבר מלבד זה. ועל כל זה מנהל הכוח העליון, שהוא רק כוח אחד. הכוח העליון נקרא אור, והכוח התחתון רצון. כל מה שקורה, קורה בין שתי הכוחות האלה. הכוח התחתון מולד על ידי כוח העליון, מה שנקרא יש מאין, כמו במתמטיקה. ישנו אפס ויש משהו השונה מאפס, נבדל מאפס. ומכאן מתחילה כל חוכמת המתמטיקה, כל המדעים. אז אתה אומר שצריך פשוט לדעת איך למשוך את האור הזה וזהו. כן, האור העליון הזה הוא משפיע על הרצון שלנו, והרצון שלנו נמצא תחת השליטה שלו בצורה חלוטה. הרצון הזה זה אנחנו, כל אחד מאיתנו וכולנו יחד. במאי חוכמת הקבלה היא אומרת שחוץ מזה שהאור הזה משפיע עליך ומוביל אותך למעלה ולמטה, מסובב אותך מכל הכיוונים, אתה חושב שזה לא אתה בכלל, אתה סך הכל מכניזם קטן. מה אתה יכול לעשות? אתה יכול להתחיל להשפיע על הכוח הזה. וכשאתה תמשוך את זה, בנוסף, הפער הזה, כשהוא ישפיע עליך בהתאם לכך שאתה מושך אותו, אז במידת המשיכה שלך של האור העליון הזה, אתה תתחיל להבין במודעות שלך, תדע שאתה משכת את האור העליון הזה, שהוא השפיע עליך, שהוא גרם בך פעולות מסוימות. אתה תתחיל ללמוד אותו, ותתחיל להבין איך לנהוג בו ובעצמך. לשלוט בו ובעצמך. וזה יקרה, ניצחו לי בניי. אני יכול איכשהו לבדוק שאני מושך את האור הזה או לא מושך? האם זה אפשרי? איך זה קורה? כן, אני יכול לבדוק. לך רק לממש את מה שחוכמת הקבלה אומרת, שכל זה נועד כדי שתמשוך את המאור העליון. כלומר, כל מה שללא אור, אז זה רק פסיכולוגיה. אם אני לומד כל התופעות האלה של רגשות ופעולות, ללא אור זה רק פסיכולוגיה, ועם האור זה כבר קבלה. אנטולי מאמסטרדם. אם מטרת הבורא היא רק לענות, אז בשביל מה הוא יצר את כל הסבל, פרידות, מלחמות, מוות? אתה לא יכול להגיע לענה שלך בתוך הבהמה הקטנה שלך. אתה נמצא בבחינת בהמה בלבד. והאדם הוא זה שיכול לנהוג, לשלוט בעצמו דרך העולם העליון, והופך מעצמו יצור נעלה יותר. לכן האדם מלשון אדמה. אז תבחר איך אתה רוצה לנהוג, או להישאר בבחינת בהמה, או אדם. אבל כעיקרון אין לנו בחירה רבה. אבל אנחנו מחויבים כך או אחרת, מחויבים להתקדם קדימה. האיסורים מאלצים אותנו. אנחנו לא יכולים להישאר במקום. כך שאם נרצה או לא, האיסורים יקדמו אותנו. גרמו לנו לרצות לשנות את גורלנו. וחוכמת הקבלה מאפשרת לנו לעשות את זה ללא איסורים מקדימים. כמו האיש החכם שהוא תמיד רואה את התוכנית, את מה שהולך להיוולד, רואה את הנולד. Он ховенит от смо для петронот нехоним.
Юрий из Кишинева спрашивает, Мирош, пожалуйста, на что Юрий Кишинев,
альманит смах, нитмах, амекубали, им и все ламин. Лолер гашот, вы лолер сих, ласехел. Амекубаль, нитмах, ах, верак, бута, шита, שיכולה לגרום למשיכת המאור העליון. איך אני יכול לסמוך על רגשות ושכל שלי? מה יוצא מכך שהם סומכים על הרגשות שלהם? בואו נפסיק להיות את ה... נפסיק להיות כאלה. חתולים עיוורים, כולנו... רק תוצאות של מערכת המאור העליון. והשיטה הזאת נמצאת במצב כזה, כל המערכת הזאת נמצאת במצב כזה של ריבוי פעולות רבות עלינו, והעבודה שלנו מתמקדת במשיכת האור העליון הזה, להתחיל להשתמש בה בצורה אינטנסיבית
וכו'.
לא לסמוך רק על עצמנו. אני רק היום לא יודע כבר מה קורה, מה טוב בשבילי, מה לא. תראו מה קורה איתנו במשך ההיסטוריה. למשל, אנחנו בכלל לא יודעים איך לחיות, נכון?
Какой духовный корень обиды? Я очень обидчивый, не могу справиться с эмоциями.
אני נורא נעלב, נורא נעלבת, נפגעת, מה שורש של אלבון. כן, באמת יש הרבה שאלות לגבי הרגשות, איך להתמודד איתם. חברים, כאן כל הזמן משחק איתכם הבורא. הוא זה שמושך לכם בחוטים. מה זה משנה עכשיו הבעל וכל השאר? אין אף אחד מלבדם, מלבדכם. זה רק תיאטרון שאין עוד מלבדו והוא שולט עליכם. תתחילו להשפיע לא על אותם בובות מריונטה שסביבכם.
אני לא מזלזל בהם, אבל אני אומר שככה צריך לקבל את המציאות. כי מה זה האדם? זה כלום, שום דבר. זה פשוט מכונה קטנה. אתם יודעים, כמו איזה ארנב כזה קטן שקופץ ככה. זה האדם. ואין בו שום דבר חוץ מזה. ומתי אנחנו יכולים להתייחס אליו אחרת? באותה מידה שהוא יתחיל להזמין על עצמו השפעה עליונה. ואותה השפעה עליונה באמת תתחיל לפעול בו, אז באותו הגובה שבו הוא משנה את עצמו בעצמו, הוא נקרא אדם. ואז הוא כבר לא יקפוץ ככה כמו מישהו שמנהלים אותו, אלא יתחיל לפעול בצורה עצמאית לנוע קדימה. ולכן עכשיו, בינתיים, אתם לא צריכים להיעלב מהבעל או מעצמך, וכן הלאה. לא צריך. בואי נתחיל יותר טוב לשנות את עצמנו מלמעלה. את מבינה, את מתחילה להיות בדרגת הבורא, ומתחילה להבין מה הוא עשה, מה הוא עשה איתי, למה הוא יצר אותי כזאת, מה אני צריכה לעשות עם עצמי. אני מתחיל להבין, אני צריך לעשות מעצמי בורא, לא פחות ולא יותר. שאלה, למה אנחנו צריכים את הרגשות האלה? יש עצבים, פחד, רב, כדי לייחס הכל לבורא. שאלה, יש אנשים שיש להם פחד, יש פחות, רב, יש קנאה לאנשים מסוימים, לאחרים תחושת ביטחון. שאלה, איך לעבוד עם כל זה? רב, רק לייחס את זה לבורא. ושום דבר חוץ מזה. יש רק מקור אחד של רגשות חיוביים ושליליים שלנו. זה בורא. שאלה, מה הקשר בין להזמין אור ולייחס את הכל לבורא? יש קשר בין שני הדברים? זה עבודות שונות, זה אותה עבודה. רב, זה אותו דבר. מקור אחד. שאלה. לא, לייחס הכל לבורא זה משהו פסיבי. אני מגיע ונופלים עליי כל מיני מקרים לא ברורים, ואני צריך לייחס אותם לבורא. אני אומר, טוב, כן, זה הכל ממנו. זה אופציה אחת. אפשרות שנייה זה להזמין את האור, רב. מה יוצא מזה שאתה אומר ככה? זה מה שאני שואל. לא יוצא מזה כלום, צריך לעשות משהו. מה צריך לעשות? חוכמת הקבלה ניתנה שתשנה את הגורל, תתקן את עצמך, תשיג את דרגת הבורא. זה אפשר לעשות רק בפעולות עצמאיות. בגלל שבמידת המאמצים שלך אתה משנה את עצמך. ואז היגיעה שלך זה מקומות ריקים שמתמלאים באור. שאלה, אז אני יושב, מגיע האור, אומר שהכל מגיע מהבורא. אתה אמרת שיש שלושה דברים, צריך לקרוא ספרים ולמשוך אור. איך עובדת השיטה? רב, לא, השיטה לא עובדת ככה. השיטה עובדת ככה שכל מה שאתה חווה, אתה צריך לקשור את עצמך למקור העליון, שזה הכל מגיע ממנו. הכל מגיע ממנו, כל הרגשות שלך, חוויות, בלבולים וכן הלאה, רק בשביל שאתה תדרוש ממנו, תקשור את עצמך אליו, ותדרוש ממנו שינויים אישיים, פרטיים שלך, שלא חשוב מה אני מרגיש עכשיו, בלבולים, פחדים, טרדות, קנאה, וכן הלאה וכן הלאה, וכל מיני רגשות שליליים, למרות כל זאת, אני מייחס את כל זה אליו, ואני חושב שהוא עשה את כל זה כדי שאני אתרומם מעל הרגשות השליליים האלה, וידבק אליו. אם אני עושה כאלה פעולות, אני בסופו של דבר מתחיל להרגיש אותו, את הכוח החיובי הזה, שבכוונה הזמין ברגשות שליליים, כדי שאני אתעלה מעליהם. זה נקרא ללכת באמונה למעלה מהדעת.
Совсем другой вопрос тогда.
Шела אחרת לגמרי.
Так наука говорит, что мы используем возможности нашего.
המדע אומר שאנחנו משתמשים בפוטנציאל של המוח שלנו ב-3 או 5%. רב, כן. שאלה כזאת. מה יקרה אם נשתמש ב-97% מהמוח? למה הפוטנציאל הזה קיים? והאם מקובל משתמש בכל המוח? רב, לא. המוח שלנו ישמש באחוזים גדולים יותר, אך ורק כשנהיה קשורים בצורה אינטגרלית, הדדית. אז אני אצטרך להיכנס למערכת שבחוץ ממני יימצאו עוד מיליונים ומיליארדים של חלקיקים מרכיבים, שכל אחד מהם גם כן יהיה בעל רצון ושכל, ואנחנו נצטרך להתחבר בינינו, להתאחד ולעשות את כל החיבורים בינינו באמצעות האור העליון, לא בעצמנו. אבל אז אני אצטרך להשתמש בשטח גדול יותר של המוח. המוח עובד כמו מודם. כשאנחנו מתחברים זה לזה עם הרצונות שלנו והשכל שלנו. הרצון לא ברור איפה הוא נמצא. שאלה, אז אנחנו עכשיו לא מחוברים לרצונות של אנשים אחרים? רב, אנחנו מחוברים, אבל אנחנו לא מדליקים את המודם. שאלה, אז עכשיו כדי לשרת את עצמי, את הרצונות הפרימיטיביים שלי, מספיק 3%. רב, כן, ואפילו זה אין, אני חושב. שאלה, אז כן, זה נכון? רב, כן, זה סתם. איזה רצונות יש לנו? בהמים? שאלה, אבל כדי לשרת רצונות של מיליון ומיליארדים של אנשים, אני אצטרך להשתמש בכל המוח? הרב, העניין הוא לא במיליארדים של אנשים, העניין הוא שאתה צריך לברר. יש פה אינטגרל מאוד מעניין. לזה אני יכול לתת דרך זה, לזה דרך זה, ולזה בצורה כזאת, וזה, ואם הוא ייתן לי כך וכך וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אתה מתחיל להתקלל בשרשרת אינסופית שהיא צריכה להיות קשורה בך, ואתה בא בספירות, בבירורים אינסופיים של כל האפשרויות, וזה אי אפשר בצורה לינארית. זה אפשרי אך ורק בצורה רוחנית. שאלה, זה אפשר להשתגע? בזה אתה עושה מקובל, יושב ועושה חשבונות למי מה לתת? רב, לא, 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 לא. זה הכל נעשה לא בשכל שלנו, השכל מתלבש על הרצון, וזה יוצא שרשרת מאוד פשוטה בעצם, אינטגרלית, כזאת קשורה, בצורה הדדית, אינסופית כמובן, אבל זה מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה. הקשרים בין הפרצופים, בין העולמות, שבו כל חלקיק, כל שינוי בכל חלקיק מזמין שינוי בכל המערכת. קראת את זה לא פעם, שככה זה קורה. כל שינוי עושה שינוי ממש מזמין זעזוע בכל המערכת. ולכן הבירורים, כל ההרגשות, איך כל זה זורם בהרמוניה אינסופית. ובשביל זה צריך את הרגשות שלנו העצומים והשכל. שאלה, אז אני לא מבין, המקובל עובד עם כוח אחד שעומד מאחורי כל החומר הזה, או שעובד עם גופים ורצונות? עם כל רצון הוא עובד, עם כל המיליארדים, כל אחד הוא ממלא? רב, לא, 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 אבל הוא רואה איך כל זה מסתדר כל הזמן ובצורה אינסופית, כמו ים שהוא זורם במיליארדים מיליארדי הטיפות שלו. זה הכל מורגש יחד. זה נקרא זוהר השכינה. לאוניד ממוסקווה שואל, האם יספיק אור, האם האור שתמשוך קבוצת המקובלים העולמית יספיק להציל את העולם? האם אנחנו צריכים להרחיב את הקבוצה של המקובלים? רב, אם אנחנו נרחיב את הקבוצה העולמית, אנחנו נגיע יותר מהר לתיקון, והתיקון הזה יהיה קל יותר. זהו. בגלל שבעצם למשוך אור חזק, אינטנסיבי, דרך קבוצה קטנה, זה בעיה גדולה, זה מסובך. שאלה, האם אפשר בצורה מלאכותית ליצור שכל אנושי? רב, לא. בכלל, אנחנו לא מבינים מה זה שכל. אנחנו חושבים בכלל שהמוח עושה משהו, שהוא מייצר משהו, שהוא מייצר איזשהם חשבונות. זה הכל נמצא לא בדרגה הזאת. אנחנו לא מתארים עד כמה אנחנו קשורים אחד עם השני, ועם עוד מערכות עצומות שבהם אנחנו נמצאים. אבל אנחנו לא מרגישים את זה. זה נמצא במימד הבא. זה מתגלה אחרי זה למקובל, והוא רואה שלא צריך להיות חכם גדול. לא צריך לעשות חשבונות גדולים, כמו שאנחנו חושבים, שאנחנו מתעסקים באיזה בעיה פרטית כאן ושם, וכל הזמן וכל הזמן אתה נמצא בכאלה אולי בעיות ופתרונות אינסופיים. לא, לא. זה הכל לא נפטר בצורה אנלוגית. בכלל, המערכת העליונה היא אנלוגית ולא ספרתית. היא בבת אחת פותרת את הבעיה שלה בהתחלה, בסוף, בכל נקודה במרחב האינסופי הזה שלה, של הרצון והאור, שנקראת מלכות דאינסוף. זה קורה בו זמנית בהכל, כמו מערכת אנלוגית. שבה הכל מתאזן, כל הפוטנציאלים, והיא עובדת. ובבת אחת כל השינויים קורים בה. טניה מירקוצק שואלת, מה זאת כוונה? ובמה אני יכולה לשלוט בכוונה? רב, כוונה זה החשוב ביותר. מה את רוצה? מה את רוצה? אם את רוצה פשוט בצורה יפה רגועה להתקיים בצורה אגואיסטית, אז הכיוון הזה של כל הפעולות שלך מכוונות למטה, לעולם הזה. אם את רוצה להשיג את הכוח העליון, את הבורא, את הייעוד, את המשימה שלך, את המטרה, את הקיום במימד הבא, בעולם הבא, אז זה כבר כיוון אחר לגמרי. כאן צריך להחליט למה את משתוקקת. וחוכמת הקבלה היא לא מגבילה את האדם בשום דבר. את יכולה להמשיך לעשות כל דבר. לא צריך להגביל את עצמך בשום דבר. הדבר היחיד שצריך זה בעצם להשתדל לברר איך אני מזמין על עצמי את הכוח העליון הזה שהוא יתחיל לפתח אותי בקצב שלי ולא בקצב שבו מתפתחת כל האנושות. שאלה, איפה חיה הכוונה? בלב, בשכל? איך להעביר את הכוונה מהשכל לרגש? רב, בעצם הכוונה לא נמצאת בשום מקום, כמו כוחות, כמו רצונות. זה אנחנו מתארים לעצמנו שכל זה נמצא באיזשהו מרחב גיאוגרפי, גיאומטרי. אבל בעצם המרחב הזה לא קיים. אפילו מרחב אין ממדי לא קיים, בוודאי שלא תלת ממדי. זה הכל, קשה לנו לתאר את זה, אבל האשליה הזאת היא עוברת מאוד מהר, והמקובל, הוא מתחיל להבין שיש לו עסק לא עם איזה מרחב, אלא עם מרחב הרצונות, ובעצם גם אנחנו כאלה. בעצם אנחנו לא קיימים בגופים שלנו, שהיום אנחנו מתארים אותם כחומרים כאלה, ביולוגיים. כל העולם, כל מה שאנחנו וכל מה שסובב אותנו, זה הרי הכל שדות. יש שאלה כזאת, מאיפה מופיעה הרגשה כזאת חזקה כנקמה? רב, זה מכה חזקה מאוד לאגו שלנו, שהשפילו אותו. יש נקמת דם, כן, כן, ואז אני מוכן להכל, אין לי ברירה. אם הזמינו בי תכונה כזאת כמו נקמה, זאת אומרת, שפגעו בי בלב האגו שלי, בנקודה המרכזית שלו, אז מה עשו בזה? לא השאירו לי שום אפשרות להתקיים. זה מה שאומר הרגשה של תבוסה כזאת, שהיא מזמינה את הנקמה. זאת אומרת, הראו לי בעצמי שאני אפס, שאני שפל, נבזה. אם תמיד הייתי כזה שפל, אז בסדר, אבל אני חשבתי שאני אחר, יותר גבוה. עכשיו הפילו אותי מהאולימפוס הזה והראו לי שאני נבזה. זאת אומרת, כלום ושום דבר. וכאן מופיעה תגובה נוראית, כמובן. שאותה הסיבה שהזמינה בי את ההרגשה הזאת, אני מוכן לא סתם להרוג, לשרוף, לדרוך, לרמוס, אלא אני רוצה שהיא תיעלם מהעולם הזה, בכלל, בכל צורה, אפילו בצורת אפר. שאלה, האם במקובל אפשר להזמין כזה דבר? רב, המקובל מרגיש את זה בצורה מאוד חזקה. שאלה, אפשר להזמין את זה במקובל? רב, כמובן. המקובלים חווים את כל הרגשות בצורה הרבה יותר חדה מאחרים. יש להם רק בעיה אחרת. הם מבינים שזה הכל מגיע מהבורא, כל הרגשות האלה, ורק בשביל שהאגו, שהמקובל, ימשוך את עצמו חזרה לבורא. שאלה, אז אדם רגיל ילך לנקום, מה המקובל יעשה? רב, לא. המקובל יתקן את עצמו כך שההרגשה הזאת היא לגמרי לא תשפיל אותו, אפילו לא במילימטר. שאלה, אז הוא יעבוד עם זה נכון. רב, בגלל שזה מגיע מהבורא ולא מאף אחד אחר, אין עוד מלבדו. שאלה, למה בעמים מסוימים זה ממש נמצא בתוך התרבות, מפותח, מעובר מדור לדור, ובעמים אחרים פחות? רב, זה תלוי כמובן בחינוך, זה תלוי בזמן שבו אנחנו קיימים. היו ימים שזה באמת היה נקמת דם, ושזה אי אפשר היה להתמודד עם מכה כזאת שרק דוק רב יכול למחוק כאלה רגשות וכן הלאה. היו כל מיני תקופות רבות בהיסטוריה שבהם שהאדם שהרגיש שהשפילו אותו מהדרגה שבה הוא חשב שהוא נמצא לדרגה נמוכה, אז הוא כבר הוא עושה חשבון והוא חושב מה אפשר לעשות. היום בכלל לא מתחשבים בזה. היום כבר התרגלנו ומקובל על התנהגות, מקובל כהתנהגות טובה יפה שאני לא שם לב לזה או שאני סולח לזה. אני יכול לעשות משהו כתשובה, אבל היום זה כבר לא, זה לא קיים. האגו נהיה יותר גדול והוא מייצר סביבו כאלה מכניזמים מיוחדים של הגנה. אחרת על כל פיפס קטן, על אוטו שעובר לידינו, היינו רואים בו אויב והיינו קוראים זה את זה. אתה מבין? אנחנו חייבים ללכת, אנחנו חייבים ללכת על זה שלהרגיש את עצמנו לא כל כך מושפלים. למרות שבעצם החיים שלנו זה מקור השפלה אדיר. שאלה, בושה, זה כזאת הרגשה מאוד חזקה, שנועה לאדם, איך מקובל מתמודד עם זה? הרב, אין מה להתמודד עם זה. מה יש לי להתבייש? שאלה, על איזה פעולות שעשית? רב, זה לא אני, זה לא אני. עד היום לא היה בי שום דבר שהוא שלי. ככה מקובל מרגיש את עצמו? כן. מי זה אם לא אני? זה הבורא? לך אליו ותברר איתו אם יש לך בעיות. אני לא מרגיש את עצמי אשם בשום דבר. ההפך. אם אני מרגיש את עצמי, איך אני אשם, איך עשיתי, כך, למקובל מתחילים להתגלות כאלה ניסורי מצפון, כאלה נקיפות מצפון שהוא אוכל את עצמו בצורה נוראית. למה כל זה? זה האגו שלו. כאילו אתה עשית את זה, כאילו אתה ניהלת את החיים שלך, אתה ככה הגבת בצורה לא נכונה על הכל, אתה עשית רע לאנשים. אתה? זה הבורא הכל ולא אתה. מי אתה בכלל שעשית משהו בחיים שלך? אתה מבין? זה, כאן זה ניתן בכוונה לנו, כדי שבסופו של דבר אנחנו נוכל להעריך את עצמנו בצורה נכונה. גישה מעניינת כמובן. רב, הגישה הזאת היא מפורטת בכל המאמרים של המקובלים, בכל הספרים. ורק בצורה כזאת אנחנו יכולים להתייחס בצורה נכון. לא כדי לברוח מאחריות או משהו. שאלה, כן, כן, אני... לא, רב, לא, לא, זה שטויות. מי בכלל בעולם שלנו לוקח אחריות על משהו? אנחנו עושים כאלה חוקים וכאלה נורמות של התנהגות בכל מקום, במשפחה, גירושים והכל, וכן הלאה וכן הלאה, שאנחנו בכלל לא חייבים שום דבר לאף אחד. לא, לא, לא. בכלל לא בגלל זה. אנחנו בצורה כזאת, אנחנו שמים את עצמנו במצב שאנחנו הנבראים ורוצים למשוך על עצמנו מאור מחזיר למוטב ובאמת לנהל את המצב העתידי שלנו, אבל רק דרך העולם העליון. שאלה, יש לנו עוד מספיק שאלות לכמה תוכניות. רב, אנחנו עברנו בכלל משהו עד עכשיו? כן, עברנו הרבה מאוד. אני חושב שנתת עצות טובות. רב, אתם תתלוננו ותכתבו אליי. לא ברור, אין בכלל טענות בזמן האחרון. רב, לא, אנחנו חייבים אבל איזו תגובה. אני בלי זה לא יכול לכוון את עצמי. בלי זה אני לא יודע מה לעשות איתכם. לא, אתם צריכים לעזור לי, להגיד לי איך להתנהג. שאלה, לא, אז המקובל יוצא כאילו שהוא לא מפחד משום דבר, לא נקמה, לא בושה, לא כלום, זה מעניין. רב, אם אתה נמצא עם הבורא, והוא בונה בך כל הרגע, וחוץ מזה שאתה יכול לבקש ממנו לפתח את ההתפתחות שלך, ואז היא תהיה אחרת לגמרי, לא סתם מועצת. אז בעצם יוצא יוצא הכל פשוט. הייתי מציע לכולם לבוא לראות את זה. שאלות. 20-30 שניות לכל שאלה. רב, אני רק רוצה להוסיף. פשוט אני מתכוון לא מבולבל. העולם הופך להיות לא מבולבל. נמצא בו מה שנקרא אור פשוט. קדימה. שאלה כזאת ראשונה. כשאתה סבלת מהפצעים שהיו לך, רבש אמר שהוא היה מוסיף עוד מלח על הפצעים. מה הוא התכוון? זה מראה מטרת הבריאה להטיב לנבריו. רב, לא, 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 לא. זה בשביל שבאמת יהיה לי רצון רציני לדרוש תיקון. בגלל שהפצעים האלה שהיו לי באור, הם מאוד הסיחו את דעתי מלימוד חוכמת הקבלה. לא הייתי בדרכה כזאת שיכלתי להתעלות ולשמוע. סבטלנה מאודסה, איך מקובל מתמודד עם רגשות שליליים? רב, מייחס אותם לבורא. הוא מזמין את זה בי, בשביל שאני מעל הרגשות האלה השליליים אתחבר איתו. נטליה מקזן, איזה רגשות אפשר כדאי לפתח בנו? רב, העיקר, שוב פעם אני אומר, זה שאין עוד אף אחד חוץ מהבורא, ומה שהוא עושה, הוא עושה בטוב המוחלט, ואנחנו צריכים לגלות את זה. ומה שזה הכוח היחיד, וזה שהוא טוב, כאן בעולם הזה, בזמן הזה. קטיה מחרסון, מה זה אומר להרגיש את הבורא? למה זה דומה? רב, להרגיש את הבורא, זה כמו להרגיש כוח אחד עצום שמקיף את הכל, שמנהל בצורה מוחלטת את כל העולם ואותך. ואתה נמצא בזה, בתוך זה. ואתה מרגיש את זה, אתה רואה את זה, אתה נמצא בכל זה. זה ההרגשה הנפלאה ביותר שאדם יכול לחוות. ואנחנו צריכים להשיג את זה ולהיות בזה כל הזמן. ולטר מאיר מגרמניה, מורה נכבד, איך אנחנו יכולים להרגיש בעצמנו שמשכנו את האור על העשירייה? רב, אתם צריכים להרגיש את זה. אני מקווה שבעוד שבועיים נרגיש את זה יחד בפראג. אלכסנדר שואל, מה זה אומר לחנך להרגשת הרוחניות? רב, כמובן שלחנך את הרגשות שלנו זה לא כל מיני שיטות של העולם שלנו. לחנך את הרגשות זה אומר בזה שאני מזמין על עצמי מנות מסוימות של האור העליון, אני מרגיש איך תחת השפעתם אני משתנה, הרגשות שלי משתנים. האם חייב איזון בין הרגשות והשכל, ואיך בכל מצב חדש לבנות את הקו האמצעי הזה? הרי אני המרגיש. רב, כמובן, אמרת בצורה מוחלטת נכונה. צריך להיות איזון בין השכל והרגש, וכל הזמן ככה לאזן אותם בקו האמצעי ביניהם. מילנה מבקור שואלת, הרבה פעמים אני מרגישה שמנהלים אותי, כאילו אני לא עושה כלום, אני לא עושה מה שאני עושה. האם זה ככה, או שנדמה לי? רב, לא, זה יכול להיות שנדמה לך, ואת מדמיינת, אבל אם תעסקי בצורה רצינית בחוכמת הקבלה, תרגישי שזה קורה, ומאיפה זה מגיע. איך הכוח העליון הזה מנהל אותך? מה היא עושה איתך? טטיאנה מויטסק, איזה רצונות חווה המקובל? האם הוא מקבל הנאה מרצונות העולם הזה? רב, המקובל מרגיש תחושות פי מיליארד מאדם רגיל. אפילו רגשות של העולם הזה הוא יכול לקשור עם הבורא. ולרי שואל, האם אינטואיציה הזה גם כן מגיע מהרצון? רב, אין אינטואיציה בחוכמת הקבלה. זה חוסר ידיעה, חוסר מידע בעולם שלנו, שבצורה כזאת אנחנו איכשהו משלימים. זה לא נמצא בחוכמת הקבלה. שם בצורה מדויקת, האור ממלא את הרצון, ובצורה כזאת מנהל אותו. איגר מדנפר פטרובסק שואל, האם אתה יכול להביא דוגמה איך לייחס הכל לבורא? איך מקובל עושה את זה? לא, יקר שלי. תקרא אין עוד מלבדו, המאמר הזה, ובכלל. מאמרים האלה אני מציע לכם שכל הזמן, אני כל הזמן מציע לכם לקרוא מאמרים משמעתי, ואז בטוח תתחילו בצורה מהירה להרגיש את הקשר שלכם עם הכוח העליון, איך אתם יכולים להיות בכזאת פעולה הדדית, השתתפות הדדית איתו. שאלה, מה לעשות אם הרגשות שולטים בך, ואתה לא מסוגל לפנות דרכם לבורא? רב, תצליח. תמשיך רק בצורה מאוד רצינית לקרוא מאמרי שמעתי. איך להימנע מזיכרונות? מזיכרונות שעולים כל הזמן לאישה מהעבר. רב, זה לא מפריע, זה לא מפריע לך. פשוט תעסוק בצורה רצינית בחוכמה, והיא תוביל אותך למטרה הנכונה. בהצלחה לכולם. להתראות ותכתבו מה אני צריך לשנות בעצמי. כל טוב.